שלום לכם, צופים יקרים, שוב אנחנו כאן בתוכנית שמקובלים כותבים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן. אנחנו בסדרה מיוחדת על זוהר לעם, מדורה מיוחדת של ספר הזוהר, עבודה מיוחדת על פירוש הסולם לספר הזוהר, שיוצא עכשיו כבאירוע מיוחד. ויש הרבה מאוד שאלות שנוהגים לשאול, אנחנו הישראלים כאן שגרים במדינה, ורציתי לדעת מה ספר הזוהר, איך הוא עונה על השאלות האלה. כן, שאלות הכי נפוצות. שאלה ראשונה, האם יש אלוקים, והאם ספר הזוהר מוכיח את זה? איך ספר הזוהר מתייחס לשאלה הזאת?
ספר הזוהר מגלה את האלוקים לכל אחד, מי שרוצה לגלות אותו ומשקיע בהתאם לזה כוח לגילוי האלוקות. זוהר זה בכלל חוכמת הקבלה, שספר הזוהר זה התמצית של כל חוכמת הקבלה, היסוד של כל חוכמת הקבלה. אז כל חוכמת הקבלה היא, לפי הגדרתה, היא שיטה לגילוי הבורא בעולם, לאדם בעולם הזה, לכל אדם.
אז התשובה היא קצרה, כן, הוא מוכיח, אתה יכול לגלות את זה בעזרת ספר הזוהר.
כן.
אוקיי. מהי מטרת החיים על פי ספר הזוהר?
גילוי האלוקות.
זו המטרה היחידה?
שתי מילים, גילוי האלוקות.
הנושא של עם נבחר, אתה בחרתנו, האם באמת זה ככה ולמה?
זה באמת כך. אנחנו נבחרנו מפני שבתוכנו נמצאות הנשמות מיוחדות שהם ראויים לקלוט את הספר הזוהר, להשתמש בספר הזוהר כדי ראשונים לצאת מהגלות ולוביל אחרינו את כל האנושות להיות אור לגויים, מה שנקרא.
למה הכוונה שיש לנו יכולת מיוחדת, שונה מלאנשים אחרים, לעבוד עם ספר הזוהר?
זה מפני שיש בנו בתוכנו גן מיוחד, הרוחני, שמגיע לנו מהתפתחות השורשים שלנו, שנקראים אבות.
הספר הזוהר, עד עכשיו עם ישראל לא השתמש בו.
נכון, כי היה אסור.
אז הגן הזה הוא, אז מה, רק עכשיו הוא מתחיל להיות פעיל?
כן, רק עכשיו. הוא גם כן היה פעיל, כי יצאו, אותה הקבוצה שיצאה עם אברהם מהבבל לכיוון ארץ כנען, ואחר כך נכנסה למצרים, ויצאה ממצרים דרך מדבר סיני לארץ ישראל, ובארץ ישראל חיה עד חורבן בית המקדש השני, עד שהגיעה הגלות הזאת האחרונה. אז אותה הקבוצה היא במשך הזמן, לפי התיקון שלה, שהם היו כאיש אחד, בלב אחד, בחיבור ביניהם וכן הלאה, שגילו את האלוקות, הם קראו לעצמם ישראל, ישר כל. ושם הזה הוא נשאר, אמנם שאנחנו כבר לא מכוונים לכאן, ואנחנו לא מחוברים בינינו כמו שהם היו מחוברים, אבל זה נשאר מפני שאותם הרשימות שהיו בהם נשארו גם בנו. אנחנו גלגולים של אותם הנשמות. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לפתוח את העניין הזה של תיקון העולם ולהיות אור לגויים. אנחנו קודם צריכים להשתוקק לישר כל, שזה שם ישראל.
לגבי השאלה הקודמת, לגבי גילוי האלוקות, אז נהוג לקחת את האירוע של הר סיני, שבו היו מסביב להר ושמעו, ראו את הקולות, וזה כאילו איזשהו עדות לגילוי אלוקות. איך ספר הזוהר, שאמרת שכל אחד יכול לגלות את האלוקות דרכו, איך, מה הוא עושה? הוא מוכיח את האלוקות? יש שם איזשהם גילויים חדשים, פרטים חדשים על האלוקות?
לא.
זאת אומרת, מה הגישה שלך בעניין הזה?
התורה היא כותבת לנו בצורה מאוד מאוד נסתרת דווקא על כל העניין האלוקות.
למרות שהיא מובנת כאילו אני בחוץ.
כן. ספר הזוהר הוא פותח לאדם אפשרות לגלות את הכל המציאות ולראות על מה התורה כותבת באמת. ולא בצורת הסיפור, היסטוריה שהיה אי פעם, שאנחנו מאוד מתבלבלים בזה. אלה, אני הייתי אומר כך, התקופת התורה היא כבר עוברת מן העולם. זה ספר יסודי הרוחני לכולם. אבל הוא היה מזין אותנו, כל האנושות, בתקופת החושך. והיה איכשהו מפתח אותנו, כי אחרת היינו נשארים בכלל חיות.
החושך זה מתי?
החושך זה כל התקופות. לאנושות זה היה מהבבל והלאה, הכל חושך. ולנו מחורבן בית המקדש. אז על ידי תורה בכל זאת התקדמנו. ועכשיו כבר אנחנו חייבים להתקדם על ידי ספר הזוהר. כי הסיפורים האלה שבתורה כבר הם לא מזינים אותנו. אנחנו צריכים להתחיל את התקופת של התיקון, תקופת השינוי הפנימי. ותורה לא מיועדת לזה. היא לא ספר של השינויים. ספר שעל ידה על ידו אנחנו יכולים
לשמר?
לא רק לשמר, שעל ידו אנחנו יכולים לפעול בפועל בעולם שלנו, בקשר בינינו. אין שום אפשרות לעשות כאן משהו.
איך אתה מסביר את זה? אם התורה שהיא התורה שהיא בגובה, כזה גבוה?
אבל היא נכתבה והיא מופיעה לפנינו בצורה כזאת שאי אפשר בה להשתמש לתיקון. אתה רואה, לוקחים את התורה וסובבים אותה לאלף כיוונים. כל אחד איך שבא לו. זה, וכל אחד כותב, וכל אחד ממציא כל מיני דברים. אין סוף פרשיות, אין סוף פירושים, אין סוף דעות, דתות, אמונות, הכל ככה. מה שאם כן ספר הזוהר הוא הוא נכתב גם כן בצורה כזאת, שאתה לא יכול לסובב אותו מדי.
עכשיו, ספר הזוהר הוא פירוש על התורה.
כן.
עכשיו, יש בזה איזשהו עניין, איזשהו דגש מיוחד, שזה פירוש על התורה?
כי אין יותר מתורה.
או שהוא ספר עצמאי?
לא, לא, לא. תורה זה נקרא תוכנית הבריאה. התוכנית הזאת היא שלמה. כולה היא מופיעה בחומש. ספר הזוהר הוא פירוש על התורה, על חמישה חומשי תורה. וזה פירוש היה גדול פעם, אנחנו דיברנו על זה גם כן כן. שהוא היה אני לא יודע, לי נראה ש100 כרכים.
במקור.
כן. זה, במקור ספר הזוהר הוא 3 כרכים, ככה משהו כזה.
כן.
2 כרכים, תלוי באיזה מדורה. כן? לי נראה שזה היה 10 כרכים לפחות. עד כדי כך זה היה, כי זה היה זוהר על התורה, על נביאים ועל הכתובים. מבין? זאת אומרת, זה כבר משהו בעצמו, בפני עצמו. עכשיו, על הנביאים ועל הכתובים, זה צריך להיות הרבה יותר, הרבה הרבה יותר
פרטים.
כן, מפורט מה שעל התורה. ואין לנו. אין לנו שום דבר מזה. גם כן על התורה יש לנו בקושי משהו. ולכן, מה שיש לנו זה חלק קטן מאוד ממה שהם כתבו. אנחנו רק יכולים, שאני מסתכל על המפעל שלהם, מה שהם עשו, אז, איך שהם כתבו, איך שהם שמרו על כל הדברים, באיזה קצף היה צריך לצאת מהם את ה...
זה היה פרק זמן קצר.
כן. איך הם... באיזה קצף הם כתבו? אחד דיבר, ושני תרגם, ושלישי כתב, והרביעי ככה, ו... איך זה נעשה? כמו איש אחד. כן? היה בצורה כזאת ש... ו... כמו במדפסת, ממדפסת לייזר, היה... היו ככה...
כפתור, הכל יצא תסיד מוכן, וקולמוס.
ממש. איך זה... הם הצליחו לעשות דבר כזה. ו... אבל איך שלא יהיה, ודאי שספר הזוהר, לעומת כל היתר החלקים, שזה תורה נביאים כתובים, משנה ותלמוד בבלי, אין? לעומת כל החלקים האלה, ספר הזוהר הוא עומד בצד, והוא ככה, הם שידברו ביניהם כל היתר הספרים, הוא צריך לשמור את עצמו לזמן המיועד לו, שזה עכשיו.
עכשיו, התכונה המיוחדת הזאת שאמרת שיש בעם ישראל, בשאלה לאתה וחרטנו, התכונה הזאת היא יכולה לפעול רק עם ספר הזוהר?
אין לנו כוח אחר חוץ מכוח חוכמת הקבלה, שיכול להציל אותנו מהמצב שלנו, ולהעמיד אותנו במצב שאנחנו יודעים לעשות תיקון של עצמנו, לפתוח עיניים, לקבל כוח ולסדר עולם, מה שמותר לנו לעשות.
אז אתה בחרטנו הזה, הוא מתייחס לספר הזוהר, לחוכמת הקבלה?
הוא מתייחס לספר הזוהר, לחוכמת הקבלה בכלל, לספר הזוהר בפרט, שזה מיועד לעם ישראל, שהוא קודם כל חייב לממש את זה, כן? ואחר כך ללמד איך עושים את זה, על הדוגמה שלו, לאומות העולם.
עכשיו, אתה וחרטנו, זה עוד רי בתורה, עם זה הכל מתחיל.
כן.
ויחד עם זאת, אתה אומר, תראה, התורה...
לא, גם בתורה הם קיבלו את החוכמת הקבלה. המשה רבינו בהר סיני, וכל העם, ראה את הקולות, ראה את הגילויים, הם קיבלו את כל הדברים האלה, רק אנחנו נמצאים היום בגלות, ולכן אנחנו צריכים לקבל את זה כ... בצורה כזאת, מרחוק להתחיל את התיקון שלנו, מעומק. אבל הם היו אז כבר בדרגה כזאת, אחרי יציאת מצרים, שהיו יכולים להגיע, הם היו בגלות גם כן, בגלות מצרים, ואז הגיעו למצב שגילו לעצמם את האלוקות. זה נקרא מעמד הר סיני, גילו האלוקות הראשון לעם. נו. ואנחנו עומדים עכשיו גם כן, כביכול באותו מעמד.
אז ספר הזוהר שהוא מדגיש שהוא דווקא אקטואלי לימינו, וגם הבחירות הזאת של עם ישראל, איך אנחנו קושרים את זה יחד? אתה בחרתנו היום לימינו אנו וספר הזוהר. איך כל זה עובד ביחד?
שדווקא מפני שמתגלה עכשיו ספר הזוהר, אז אנחנו... עכשיו יודעים שהבורא בחר בנו כדי להתעסק על ידי הספר הזוהר בתיקון שלנו, לגלות את העולם האמיתי, מציאות, ההנהגה והשגחה, ולהגיש את זה, לפתוח את זה גם לכל העולם.
ואתה אמרת שיש פה שוב איזושהי תכונה מאוד מאוד מיוחדת, שהיא גם היא עכשיו מתגלה? בתוך עם ישראל מתחילה להיות פעילה, התכונה הזאת?
אז התכונה הזאת זה להיות אור לגויים. שאנחנו צריכים מצד אחד להיות קשורים חזק לכוח עליון, ומצד השני להיות קשורים לכל אומות העולם.
האם עכשיו בעם ישראל מתפתחת איזושהי יכולת שונה מכל שאר העמים, לעבוד עם ספר הזוהר, לראות דברים נוספים שאחרים לא רואים, מה מתפתח עכשיו גם בעם ישראל, אתה אומר? שעכשיו, כי עכשיו בעצם ניגשים לאותה סצנה המרכזית שספר הזוהר מתגלה, גם עם ישראל עובר איזשהו שינוי, והוא גם הוא בעצם כתהליך הופך להיות יותר ראוי, יותר מוכן לעבודה עם ספר הזוהר, ואתה אומר שיש פה איזושהי תכונה מיוחדת שמתגלה בו. משהו פה, גם עם ישראל, כאילו, גם עובר איזשהם שינויים, כדי להיות בשל לספר הזוהר.
שינויים כאלו שעם ישראל שנמצא עכשיו, בצורתו, הוא נקרא עם ישראל בגלות, שהוא לא ישראל, הוא לא מקוון ישר חקל, רק יש בו את ההכנות האלה פנימיות. אבל לא שהוא כך. הוא לא נמצא בגובה שלו הרוחני, הוא לא מגלה את הבורא, לא נמצא איתו באיכות, בדבקות, ולכן אנחנו רק נקראים כך על שם העתיד, אבל לא שבאמת אנחנו עם ישראל.
זה אולי מוביל אותנו לשאלה הבאה, מה נקרא יהודי? מי הוא יהודי?
יהודי זה מי שמשתוקק לאיכות עם האלוקות, שזו המטרת הבריאה. זו הסצנה, התוצאה מההגיעה שלנו, והמקרה האחרון שצריך להיות בהתפתחות שלנו.
אז גם...
דביקות באלוקות. דביקות היא מושגת על ידי השתוות הצורה. עד כמה שאני דומה לו. אז עם כל הטבע שלי, שהוא הפוך מהבורא, אני צריך לעשות עליו תיקון, שאני אהיה דומה לו. ואז אנחנו באים לחיבוק, לנשוק, לייחוד, שזה נקרא דביקות.
ושוב גם פה, יהודי זה בעצם שמגיע לדביקות הזאת, באמצעות ספר הזוהר.
כן, רק לזה.
אז יהודי בספר הזוהר זה בעצם הולך להיות כ... זה בלי זה אי אפשר.
כן.
האם יש חיים אחרי המוות?
איזה, מה אתה קורא למוות?
מוות הגופני. מבחינת ספר הזוהר, מה הוא מתאר?
אני לא קורא לחיים בתוך הגוף הזה חיים. ולכן אני לא קורא מוות שגוף הזה מפסיק לתפקד כחיה. ולכן זה, החיים שאנחנו מדברים זה חיים שהם בלתי גבוליים, שהם מעל הגוף, שזה מהות... זה כוחות שפועלים במציאות ושהם מתלבשים ונותנים לנו איזשהו ציור הגוף וכל העולם הזה כזה, אז זה לא נקרא חיים, זה איזה מין שמציירים לנו כמו בקרני לייזר איזשהו תמונה, איזשהו ציורים, איזשהו דמויות, וכך אנחנו קיימים. ולכן אני לא חושב שזה מוות, ולא חושב ש אנשים האלו חיים, אלא ההפך. כתוב, רשעים בחיים מתים, כי זה לא צורת החיים. חיים אנחנו קוראים שהכוח עליון הוא נקרא חי, אז במידה שאתה מזדהה עמו, אז אתה נקרא גם כן חי באיזה מידה של הזדהות. והיום אנחנו כולנו הפוכים ממנו, ולכן אנחנו לא חיים.
אז מה, איך פה נכנס פה ספר הזוהר?
כל העולם הזה זה מתים. זה ממש, זה הבית קברות. הכי הגרוע שיכול להיות. וזה שגוף שלי חי פיזיולוגית או מת, במה הוא שונה מהגוף של בהמה, שאתה שוחט אותה ואוכל, אתה בזה כאילו, כמו כל
החיות.
חיות. שאוכלות זו את זו, וזה לא ולא יותר. מה זה שייך לגוף שלך?
אז מה התפיסה של ספר הזוהר לגבי הנושא הזה של החיים? על מה הוא מדבר על ספר הזוהר?
ספר הזוהר בכלל לא מתייחס לחיים, לקיום החלבון בצורה כזאת, שהוא או מתפקד כחלבון או שהוא מתפרק ליסודות שלו.
אז על איזה חיים הוא מדבר?
הוא מדבר על חיים שהם... קיום ב ב ב ב ב ב בחלל של השפעה, בעולם של השפעה, שזה נקרא עולם העליון. לא על החיים שלנו. העולם שלנו, חיים שלנו, זה נקרא דווקא בזוהר העולם המדומה, שרק אנחנו מדמיינים אותו שהוא קיים. כתוב ככה, היינו כחולמים, כמו שבחלום נדמה לך לפעמים שאתה חי,
נכון.
ואחר כך אתה מתעורר.
נכון.
גם כך אתה תתעורר ממה שאנחנו עכשיו יושבים ומצטלמים ומדברים והכל, אתה תתעורר ותגיד, עד כדי כך שהייתי חולם.
זה חלום ארוך מאוד.
זה יחסי, זה עניין, זה רגשי, שהוא ארוך וקצר. זה לא נראה אחרת.
אז אז ספר הזוהמה הוא מוציא אותנו מהחלום הזה?
כן. ספר הזוהר נותן לנו הרגשה, קודם כל, לפעמים להתעורר קצת ושוב להיכנס לחלום. שוב קצת להתעורר באופן אחר ושוב להיכנס לחלום. ואז אנחנו מתחילים לשוות בין שני המצבים, ואז אנחנו נעשים בעלי ההחלטה, בעלי הבחירה. במה אתה בוחר? או בחלום, או בחיים ההם.
זה יפה.
זה לא כל כך יפה, מפני שלהיות בחיים ההם, אתה צריך לשלם ביגיעה רבה. זה לא סתם ככה, שאני רוצה את זה, כמו תינוק, צועק ש...
לא, פתאום אתה רוצה להמשיך, אתה רוצה להמשיך את החלום.
יכול להיות שכן. כי להיות בחלום זה הרבה יותר קל, וצריכה להיות הגיעה רבה, כדי שהגעתי ומצאתי, התקיים, ואתה תגלה את החיים נצחיים אמנם ושלמים, אבל אתה צריך לתאים את התכונות שלך, טעמים שלך, להגיד עליהם שהם חיים שלמים ונצחיים. כי זה לא, כי היום זה, אם תראה, יראה לך אחרת, שזה חיים שהם זוועתיים, רוחניים. למה? כי שם אתה צריך לטפל בכולם, לדאוג בכולם, להתחבר עם כולם, ממש אתה חי לאחרים, שום דבר לעצמך. מי מסכים לזה? זה נקרא גן עדן? זה נקרא חיים יפים טובים? אני שם כמו מלאך, ככה שוכף על ה... על, 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 על הענן, שומע איזה מוזיקה, זה ככה? לא, מתארים לך חיים מאוד מאוד קשים, שאתה חייב לעבוד עבור כל העולם, לדאוג לכולם, זה גיהנום, ואתה עובד במזיע והכל זה, זה, ואחר כך אתה מתחיל על ידי העבודה הזאת קשה, לקבל שינויים פנימיים, ופתאום אתה רואה, כמה שזה טוב. אני עובד למי שאני אוהב אותם. אז בשבילי כל ההגיעה הזאת זה הפכה להיות מהעבודות, מעבדות לחירות. מהגיהנום שאני צריך לחשוב עליהם ונותנים לי מכות אם אני לא חושב. ואני ממש נשרף אם אני לא דואג עליהם. פתאום אני מרגיש, איזה גן עדן. כי אני מגלה שהם קרובים שלי, שהם כל כך יקרים לי, שאני כן רוצה לדאוג להם, אבל אחרי שאני משנה את דעתי,
אז,
ובהתחלה אין דבר יותר גרוע מעולם העליון, זה ממש זה גיהנום, זה נורא, זה עבדות שם, לעומת החיים שלנו. אתה חושב שכל כך בקלות אתה מגלה את זה ורץ,
אבל בהתחלה, העולם העליון, או המדרגה הרוחנית, היא בשבילי כמו איזה חלום, שאני חולם על זה.
כי אתה מתאר בצורה אגואיסטית שלך, מה זה נקרא עולם העליון, מה זה נקרא אלוקות. כי נדמה לך שאני אקבל שם הכל, זה ממש מה שאני ארצה. אין סוף ואין גבול. אין סוף ואין גבול למי שהכין את עצמו, להיות כל הזמן בדאגת הזולת, בהשפעה, ואהבת לרעך כמוך. שכמו שבעולם שלנו אתה דואג לעצמך על חשבון הזולת, על חשבון כל העולם, כך אתה בעולם העליון דואג לכולם על חשבונך.
אז מה בעצם ספר הזוהר? הוא מלמד אותנו להפסיק לחלום שיהיה לנו משהו טוב, או שהעולם העליון הוא טוב? או...
לא. ספר הזוהר הוא פועל בצורה עדינה. כי יש לנו כלל, אל תשים מכשול לפני עיוור. שאנחנו צריכים לפתוח לאדם את כל מיני הידיעות הללו, לאט לאט. שיהיה לו אפשרות להתרגל, להבין, להרגיש. יחד עם זה הוא חווה את המשבר הנוכחי, מכות, חוסר ממש, חוסר מילות, אין לאן לברוח, אין? ואז לאט לאט הוא מתחיל להקל ולהבין ולהכיר ולהסכים, שאולי זה באמת הפתרון הנכון לו ולכל האנושות. ואז הוא מתחיל לשחק בזה וככה וככה, אור העליון בינתיים פועל עליו, המחזיר למוטב, ואז הוא משתנה. הוא עושה כל מיני פעולות בלהתקרב לספר הזוהר, ודרכו, דרך הספר הזוהר, משפיע עליו אור העליון, וכך אדם משתנה. ומה שלא, גם כן, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. ולא האדם בעצמו, אלה כאן זה כבר החבורה הגדולה, וכמה שיותר אנשים, אז יותר פועלים על כל אחד ואחד. וזה יקרה בטוח, ונקווה שעל ידי ההפצה של זוהר לעם, זה יקרה הרבה יותר מהר והרבה יותר חלק. אבל באמת האנושות מוצאה את עצמה העומדת לפני דילמה מאוד לא נעימה. מצד אחד מכות הטבע, מכות של החברה האנושית, מכות של החיים פרטיים, המשבר. והוא יהיה היום ונורא. מלחמת העולם שלישית ורביעית, אטומית, שאנשים אוכלים זה את זה מרעב ולא חשוב ממה. אתה רוצה למות ולא יכול, ממש, עד כדי כך רע, ובכל זאת נותנים לך איסורים, לא נותנים למות. מצד אחד, מצד שני, תוותר על האגו שלך, ותיכנס למצב שעכשיו זה בשבילך יהיה גן עדן.
אז בעצם לא, איך לא להגיע לחלום כל כך נורא כדי להתעורר ממנו?
רק אחרי שאתה מעדיף תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה, ולא מפני שכאן זה הסבל יותר גדול וכאן זה הסבל יותר קטן. זה על ידי האגו אתה בוחר. שאתה מתחיל לבחור...
כי הוא עדיין נשאר באותו חלום שלו, כן, הפרטי של האגו.
ודאי, ודאי. אלה, רק אחרי שאתה בוחר ביניהם, בגלל שאתה מתחיל להבין על ידי המאור שמגיע אליך, שאתה מתחיל לקבל שכל חדש, רגש חדש, ואז אתה מתחיל להעדיף התפתחות הרוחנית על פני התפתחות הגשמית, על פני לברוח מהאיסורים הגשמיים, מפני שאתה רואה בזה משהו עליון.
אז
הערך העליון.
הספר זו צריך להביא פה אז משהו ממשי, אמיתי, לא משהו שאני חולם עליו, אלא משהו שאני אצביע עליו. או,
הספר הזוהר מביא לך מאור מיוחד, איזו אנרגיה מיוחדת, שמתחילה לשנות את ההסתכלות שלך, את הייעוד שלך, את התפיסה שלך, שאתה מתחיל להעדיף השפעה על פני הקבלה. ואז אתה בוחר, לא מפני שכאן פחות איסורים או שם יותר איסורים, אלה איסורים שיהיו. אבל אני לא יכול ללכת בדרך הזאת של העולם הזה, בדרך הקבלה ושנאה. אני בכל מחיר, מה שלא יהיה, אני אלך בדרך ההשפעה. ההשפעה בשבילי היא קובעת הכל. אהבת הזולת קובעת הכל. לא חשוב מה יקרה לי. אני לא מתחשב בעצמי. עד כדי כך אנחנו צריכים לשנות את סולם הערכים.
ספר הזוהר, מה הוא מתאר? הוא מתאר את החוויות האלה, את החלומות האלה, החדשים, מה... זאת אומרת, איזה מראות יש שם בספר הזוהר שהם יכולים לתת לי איזשהו סימן?
לכן זה ספר מיוחד שאנחנו לא יודעים מה תמון בו. אלא אנחנו נדע את זה לפי השינויים שבאנו. לכן, מתוך שאני יתחיל לראות את העולם בעיניים החדשות, לפי זה אני ידע מה זוהר עשה לי.
אוקיי, אז נקווה שנזכה להתעורר מהחלום, או להיכנס למקום הרבה יותר טוב, שזה ספר הזוהר, ושם זה ממשי ואמיתי, שם זה לא חלום. תודה רבה לך הרב מיכאל לייטמן,
תודה
רבה לכם צופים יקרים, שלום ולהתראות בתוכנית הבאה של מקובלים כותבים.